טוב, שלום שלום, ערב טוב, שעה טובה. אנחנו ממשיכים את הסיום בהתחלה ומתחילים את אין היה על ברכות חלק ב', שזה מתחיל מפרק שישי. אומרת הגמרא, כיצד מברכים על הפירות וכולי. מנעני מילי, זאת אומרת, מי אמר שבכלל צריך לברך? תשובה, דתנו רבנן, קודש הילולים להשם. ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. זה מדובר על נטע רווי. קודש הילולים, רש"י, בנטע רווי, כתיב, ומשמע שני הילולים, טעון באכילתו. כשתאכלנו בשנה הרביעית, שהוא מותר באכילה, אז ישנם שני הילולים. זאת אומרת, הילול השם לפני אכילתו, והילול השם אחר אכילתו. מלמד שטעונים ברכה לפני ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעם כלום קודם שיברך. אומר הרב, כיצד מברכים על הפירות וכולי, מנעני מילי, דתנו רבנן קודש הילולים להשם, מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעם כלום קודם שיברך. הקודש מורה שיהיה האדם מבקש ההנאה האנושית הרוחנית גם בכל הדברים הגשמיים. על כן, ראוי שיותר יתענג על הידיעה במעשה השם, ביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו, לרומם את נפשו האנושית, ממה שיתענג על ההנאה החושית. וראוי שתהיה השקפה רוחנית חודרת על חסדי השם וחוכמתו בעצם יצירה, זולת מה שהדבר נוגע לו. וזוהי ברכה שלפניה. וברכה שלאחריה, ההכרה בחסד במה שנוגע לנפשו ועמידתו וקיומו על ידי מוצא פי השם. ובכלל, היא הכרה טובה מפני הנאה והעונג, זולת הקיום והתועלת הנמשך מזה. שהוא כולל גם כן ההכרה של הטובה, של הנאה רוחנית, מהשכלה אל חוכמת היצירה, לדעת כפי כוחו את מעשה השם, כי נורא הוא ונעשה בחוכמה ורוב חסד, והכרה של טובת הקיום הנמשך מהמזון אל האדם. על כן, אסור לאדם שיטעם כלום קודם שיברך, כי גם הנאת הטעימה, העונג המשותף אל הקיום, ראוי לברך עליו. אם כי ראוי תמיד להכיר את הנאה כמצורפת אל תכלית הקיום, אל התכלית של הקיום. ונראה, דאף על גב דמתאמת אינה צריכה ברכה, היינו בשאין הכוונה כי אם לדעת הטעם ולא ליהנות. שהרי, יש אומרים דיגם בבולע, גם כן דינה אחי, אבל התואם כדי ליהנות, ראוי שיברך על הנאה לבדה. של זאת הכרה נוסדה ברכה שלפניה. בדייק מזה רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעם כלום קודם שיברך. כיצד מברכים על הפירות? מנעני מילי, דתנו רבנן קודש הילולים להשם, מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעם כלום קודם שיברך. הקודש מורה שיהיה האדם מבקש ההנאה האנושית הרוחנית גם בכל הדברים הגשמיים. על כן ראוי שיותר יתענג על הידיעה במעשה השם, ביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו לרומם נפשו האנושית, ממה שיתענג על ההנאה החושית. וראוי שתהיה השקפה הרוחנית חודרת על חסדי השם וחוכמתו, בעצם היצירה הזו, לא למה שהדבר נוגע לו. וזוהי ברכה שלפניה. הקודש מורה שיהיה אדם מבקש הנאה האנושית הרוחנית גם בכל הדברים הגשמיים. האמת היא שאלה שלמדו את הכוזרי מאמר שלישי, אז אני חושב שקל להם יותר להבין מה שהוא אומר פה. כי שם הכוזרי מסביר שהברכות, אז הן מגבירות את ההנאה. זאת אומרת, מה הטעם בברכות? זה להגביר את ההנאה. וכשלומדים טוב את מה שכתוב שם, אז הסברה הפשוטה שאומרת שרבנו יהודה הלוי, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים ביצירתו הקודש קודשים, אז הוא לא הדוניסט, נהנתן, מעלה את היהדות אל הערך של הפראות היוונית, שהתפקיד של האדם זה לחוות חוויות חושיות וליהנות מהם כמה שיותר. והברכות באו בשביל זה. כשאתה מעיין טוב מה שהוא אומר, אז הוא אומר, כן, תפקיד אדם בעולמו זה ליהנות. בדומה לתלמידו, הרמח"ל, שפותח את ספרו המוסרי, שחובת האדם בעולמו להתענג. אמנם להתענג על השם. וכן, מסביר רבי יהודה הלוי, שההנאות החומריות, ממנפים אותם לצורך ההנאה האמיתית, והוא מברר שככל שאדם הוא יותר מודע למה שהוא עושה, בצורה יותר עמוקה, אז זה מה שגורם לו את ההנאה. ובאמת, עומק ההנאה המבוקשת, זה הנאה רוחנית מהמציאות הגשמית. על כל פנים, לגייס גם את ההנאות הפיזיות אל המטרה השכלית, הרוחנית, הכללית, ועל ידי זה אדם מנהל את חייו כולו בנעימים, כולו בהנאה. זה הכיוון. ברוח זאת גם הדברים של המשפט הזה הראשון של הרב הקודש מורה שיהיה האדם מבקש הנאה אנושית הרוחנית גם בכל הדברים גשמיים. על כן ראוי שיותר יתענג על הידיעה במעשה השם ביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו לרומם את נפשו האנושית שיתענג על זה עוד יותר ממה שיתענג על הנאה החושית. בצורה טבעית, אדם נהנה בהנאות החושיות שלו. רק זה לא אמור להיות המטרה העליונה של חיים, אבל הוא צריך, החינוך לקודש, החינוך לרומם את החיים למטרות אידיאליות, כלליות, נשגבות, הנה, נטע רווי, זה השנה הרביעית שבו מתחיל האדם ליהנות מעמלו, שהוא עבד את עבודת שדה או עבודת פרדסו, שלוש שנים, זאת אומרת, שמר אותם שלוש שנים, ומנע את עצמו מכל הנאה פיזית, וכשהוא מתחיל ליהנות פיזית, זה קודש הילולים לשם, הוא מעלה את זה לירושלים, מקום מרומם, מקום נשמתי, מקום תכליתי, מקום כללי, מקום של בית חיינו, המקום צלצח, המקום יותר נעלה בקודש. זאת אומרת, התכלית של הכל, הצדדים האידיאליים, האלוהיים של הכל, הם אלה שבמסגרתם ולמענם הוא שמח בשמחתו. כדוגמת מה שאנחנו עושים בחתונה, העלה את ירושלים אל ראש שמחתי. זאת אומרת, אני שמח, אבל המטרה של השמחה שלי זה לירושלים. אז גם פה, אני נהנה מטרת וערך ההנאה שלי כשזה קשור לירושלים. אז זה אטמוספירה של הקודש. ירושלים הרביעית, קודש הילולים להשם. קודש, אילולים, את ההלל, תברך. הקודש, החינוך להתקדש, מורה שאדם מבקש, לא רק ברגע זה, אלא בכלל, זאת אומרת, תעקוב אחר המנטליות, הגישה, שהתורה מחנכת אותך בהתנהלות שלך אל הנאות החודשיות של חייך, במסגרת ההנאות שלך מהפירות שלך. אז תראה, מזה תלמד את הגישה הכללית, שידע מבקש הנאה אנושית או רוחנית, כן, ליהנות זה טוב, אבל ממה אתה נהנה? אתה אמור ליהנות בחיים, אבל ממה אתה נהנה? אתה אמור ליהנות תמיד מהצדדים העדינים, הצילים, הגבוהים, זה אמור להנות אותך, וגם את הצדדים החושיים תגייס למטרה הזאת. שידע מבקש הנאה אנושית או רוחנית, גם בכל הדברים הגשמיים. על כן, צריך אדם לדעת ש... טוב, בצורה טבעית הוא נהנה מהדברים הפיזיים, אבל הוא צריך ללמוד מזה כמה הוא צריך ליהנות מהצדרים הרוחניים שהם חשובים יותר, שהם באמת מקום ההנאה ועניינה היותר יפה של ההנאה זה בהם. אז הוא צריך שיתענג על הידיעה במעשה השם, ביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו. הקדוש ברוך הוא ברא המון דברים, בריאות טובות, אילנות טובים, להנות בהם בני אדם. אבל את זה מברכים בלי שהאדם עצמו נהנה פיזית. לפני שני, או כן נהנה פיזית, יוצא ממני סען ורואה אילנות פורחים. כן, אבל... זה לא חודר פיזית לגופו, הוא רק מתעורר למחשבה על היצירה האלוהית, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות, אילנות טובים. זה מעשיר את הידע השכלית, את צורת התבוננות על המציאות, שיש פה כל כך הרבה דברים יפים וטובים ומהנים, וההנאה מהידיעה הזאת היא האידיאלית. לרומם את נפשו האנושית, כשאתה מפעיל את השכל שלך, אז מתבלט צד מותר האדם מן הבהמה שבך. והמהות האנושית שלך מתגלה בזה. אז עדיף שיהנה על הידיעה, יתענג על הידיעה במעשה השם, ביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו, הקדוש ברוך הוא יצר את כל הדברים שאפשר לאדם ליהנות מהם, מכל הסוגים, כל המינים, כל הסוגים, כל המינים של ההנאות, את כל זה יצר הקדוש ברוך הוא בעולמו, ושישים לב לידיעה הזאת הכללית, והיא מרוממת את נפשו האנושית, היא עושה את הנאותיו לאנושיות, כי בחוויות החושיות, מן הסתם גם בהמות נהנות, כמו שהבן אדם נהנה. ועדיף, זאת אומרת, רצוי, זה הכיוון של החינוך של קודש ההילולים, של הקודש שמחנך אותנו על פי רוח התורה, שעל זה נתענג על הצדדים האנושיים הגבוהים, רימום הנפש האנושית בהנאה, בידיעה על מעשה השם, עוד יותר ממה שהוא מתענג על ההנאה החושית. וראוי שתהיה השקפה רוחנית, חודרת, זאת אומרת, תסתכל, יתבונן, ויראה, תראה את ההשגחה האלוהית, המחשבות האלה, הן צריכות למלא את האדם, תחושת נועם וערך והנאה, שיחוש את ההשקפה הרוחנית חודרת על חסדי השם וחוכמתו בעצם היצירה, ויפה שאדם יהנה מזה, זולת מה שהדבר נוגע לו, הכוונה בהנאה בפרטיותו. כי כשבן אדם, בואו נשנים את המשפט, וזו היא ברכה שלפניה. מברך אדם על ברכה שלפניה, על מה אתה מברך? לא אכלת כלום, עדיין לא נהנית. גם את זה מברכים. זאת אומרת, זה שאחרי שנהנית, אכלת, ועכשיו אתה צריך לברר, אכלת וסבנת וברכת, איך נגיד, קצת טריוויאלי. אבל יש עוד הילול שראוי להלל את השם, והוא אדרבה, לפני שנהנית. לפני שנהנית, אתה כבר אמור ליהנות. ואתה אמור לברך ברכת הנהנים. אבל לא נהניתי. אתה אמור ליהנות מזה, ממה, מהידיעה. לא בגלל שלי היה כיף וסיסו בני מאי, כי החדרתי תוכה מזה משהו. אבל מצד השכל, ההכרה, הנה, שהכל ברא לכבודו, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות, כל הברכות, בורא פרי העץ. אני מודה לשם שברא פרי העץ, עוד לפני שנהניתי מזה, מזה שהוא ברא את אפשרות ההנאה, ואני נהנה מידיעתי את מערכת ההנאות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. לא בגלל הנקודה האישית שלי, הפרטית שלי, עוד לפני שזה נוגע לי, לחושי הפיזיים, כבר אז ראוי להתרומם כבן אדם, כבן אנוש, ושם תתגלה, תתרומם הנפש האנושית, במה שמתבטא בברכה שלפניה, ההנאה הרוחנית, הידיעתית, החודרת על חסדי השם וחוכמתו בעצם היצירה, חוץ ממה שדבר נוגע לו בענתו בפרטיותו. אז זה הרעיון של ברכה שלפניה. בא לחניך אותנו מתוך התבוננות בחינוך של הקודש, שבאטמוספירה של הקודש, של קודש הילולים, שהתורה מצווה עליה ביחס לנטע ריבי, אז בא להגיד, שהנאות ראוי לברך אליהם, ועד רבה, הנאות הגבוהות, האנושיות, לרומם את הצד האנושי, עוד יותר ממה שאדם נהנה מהצד הפיזי. זה אמור להיות חשוב בעינה, יותר. ומה עניינה של ברכה של אחריה? זה הכרה בחסד, מה שנוגע לנפשו. ברכה שלפניה, אז אני מודה להשם על זה ש... ברא מיני מזונות לכל חי, אבל ברכה של אחריה, זה אחרי שאני נהניתי פיזית, אז ודאי ראוי להלל את השם. כי חסד השם עשה איתי, שהוא דאג לקיומי, לבריאותי, לחיי, לנפשי, אז עכשיו אני יכול לעמוד ולהתקיים, על ידי מוצא פי השם. ובכלל, היא הכרת הטובה מפני הנאה והעונג זולת הקיום והתועלת הנמשך מזה. האמת, לא מבין את המשפט הזה. אולי, נסתכל... עולת ראייה חלק א', חלק ב' יהיה שם. הנה יש, הלו. פשוט שם הרפיתה הלבד את הפסקה פה. פה זה החומר גלם של איך שרף עושים את הדברים. ויש? יופי. הבאת ומצאת. עכשיו חברנו הלך לטרוח בשבילנו. אז חכה לו. אתם יודעים, אין היה, להרציד או לא הוציא, אין היה, אבל חלקים, אין היה, שובצו, הנה למשל הפסקה הזאת, היא שובצה בעולת ראייה, וזה ממש מאלף לראות את עבודה, עבודת העריכה והסגנון של הרב ציודה, ש... שאני למשל מקווה שפה נראה הרב ציודה כתב, ואז מה שאני לא מבין פה, אולי על ידי מה שכתוב אצל הרב ציודה, אני אבין. אני קצת מעריך שלא רק אני לא מבין, גם הרב ציודה לא הבין, או ליתר דיוק הבין למה התכוון הרב. כל אלה שיצאו הגיעו, מה המצב? כבר אני לא עוקב. עכשיו, עוד אחד יצא, הנה. טוב. טוב, אז אני מקריא לכם. אתם תעקבו פה, אני קורא פה ואני אמצא את ההבדלים. זה עולת ראייה חלק א' עמוד 70 זין. קודש הילולים להשם מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. וכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטום כלום קודם שיברך. הוראת הקודש היא שגם בכל הדברים החומריים יבקש אדם את ההנאה הרוחנית הראויה לאדם. ועל כן יותר יתענג לרומם נפשו האנושית על הידיעה במעשה השם שביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו, ממה שיתענג על ההנאה החושית שבו. וראוי שתהיה חודרת ההשקפה הרוחנית על חסדי השם וחוכמתו בעצם היצירה, מלבד מה שדבר נוגע לו בענתו, בפרטיותו. טוב, תודו, זה מלוטש יותר. אבל שינויים לא דרסטיים, אבל זה מה שנקרא עריכה לשונית. זהו מה שמתגלה מתחילה בברכה שלפניה. ובברכה שלאחריה, ובברכה שלאחריה, באה אחר כך ההכרה בטובת חסד התועלת בנוגע לנפשו, בעמידת קיומו על ידי מוצא פי השם להמשך מזונו. מלבד הטובה של הנאה והעונג בדבר זה, ושל השגתו כפי כוחו את נוראות החוכמה והחסד שמעצה השם, המגיעה לו בהסתכלות היצירה. הבנתם? אני הבנתי. אבל קיצור, הוא מוחק וכותב אחרת מהרב, אתם מבינים? ועל ידי זה מובן. כן, אז עוד פעם, ובברכה שלאחריה, היא באה אחר כך, אחרי ברכה שלפניה, והיא, בברכה שלאחריה, אנחנו למדים על הצורך בהכרה בטובת חסד הנוגעת, חסד התועלת הנוגע לנפשו. כי בברכה שלפניה אמרנו, אדם אמור לברך על מה שלא נוגע לנפשו, כי הוא עדיין לא נהנה, עדיין לא אכל. וכבר הוא מברך כי על הרעיון שיש פה מזון, לאו דווקא לי, לכולם. אבל אחרי שהוא אכל, אז פה החינוך של הקודש אומר להלל עוד הילול, מה שמתגלה בברכה של אחריה, זה אחרי שמגיעה תועלת לנפשו, כבר הגיעה תועלת לנפשו, איזה תועלת לנפשו? בעמידת קיומו, על ידי מוצא פי השם, כי עכשיו הוא ישרוד, הוא יחיה, הוא יתקיים להמשך מזונו. וזה מלבד, הוא ביטר על המילים, בכלל היא הכרת הטובה מפני ההנאה והעונג זולת הקיום והתועלת הנמשך מזה. פשוט הוא מחק את המשפט הזה, כתב משהו אחר במקום זה.
אצל הרב רשום נמשך מזה?
לא שומע.
אצל הרב רשום נמשך מזה ביחיד?
כן.
אצלנו זה
רשום ברבים, הנמשכים. טוב. מכל מקום, אצל הרב ציודה למחוק את כל המשפט. פשוט אין משפט כזה. והרעיון הוא שעכשיו, חוץ ממה שהתחנכנו על ידי ברכה שלפניה, להודות לשם על המציאות הכללית, על, על מה שלא נוגע לנפשי בפרטיותה, אז מלבד, מלבד ההנאה והעונג בדבר זה של, בשל השגתו כפי כוחו את נוראות החוכמה והחסד שמעשה השם, המגיעה לו בהסתכלות היצירה הכללית, גם להגיד תודה לשם שנתן לי לאכול, ונהניתי פיזית. חוץ ממה שאני לומד על הטוב הכללי שנמצא בכל היצירה כולה. זה הרעיון. אז זה במקום כל המשפט, כל המשפט הזה הוא, כנראה הרב צידה לא הבין אותו, הוא חשב שהוא לא מובן, חשב שהוא לא, והתכוון, בקיצור, המסקנה שהרעיון שצריך לצאת מהמשפט, ובכלל אי הכרת הטובה מפני ההנאה, ועונג זולת הקיום התועלת הנמשך או נמשכים מזה, שהוא כולל גם כן הכרה של הטובה, של הטובה של ההנאה רוחנית מההשכלה, אל חוכמת היצירה, לדעת כפי כוחות מעשה השם כנורא ונעשה בחוכמה ברוב חסד, והכרה של טובת הקיום הנמשך מהמזון אל האדם. כל המשפט הזה נערך בצורה כזאת, אני קורא לכם עוד פעם אחר, שזה לא לפני העיניים שלכם, בברכה של אחריה, בא אחר כך הכרה בטובת חסד, התועלת הנוגע לנפשו, בעמידת קיומו על ידי מוצא פי השם להמשך מוזונו, מלבד הטובה של הנאה והעונג, של הברכה של פניה, שהנאה והעונג בדבר זה של, השגתו כפי כוחו את נוראות החוכמה והחסד שמעשה השם, המגיעה לו בהסתכלות היצירה, מה שהוא מסתכל ומשכיל את היצירה הכללית. חוץ מהנאה הזאת, שזה ברכה של פניה, גם להודות לשם על עצם זה שהוא דאג למזונותיי, אישית, ונהניתי מהם. ועל כן, כן, לא הבנתי את שאלתך.
מלבד ההנאה והעונג, זה, סליחה, הכרת הטובה מפני ההנאה והעונג זולת הקיום.
אני מציע שלא תשבור, תשמע, הרב ציודה עזר לך, זאת אומרת, תעזוב את הרב ציודה, בוא נסתבך עם הרב. אני נגד הגישה הזאת. הנה, תלמד מהרב ציודה, שהוא פשוט מחק, וכתב משהו אחר. עכשיו, סמוך על הרב ציודה, שמה שהוא כתב, זה מה שהרב התכוון לכתוב, היה אמור לכתוב, שורה תחתונה, כתב. כי מה שעומד מול עיניך פה בעיניה, זה מה שנקרא בעברית, טיוטה. אז עכשיו, קיצור, לפעמים יש טיוטה, יש עכשיו תוצר, מהוקצה של הדברים, אחרי שדברים עובדו, טופלו, שודרגו, נהיו למשהו מתוקן, והטיוטה, זהו, הרב ציודה פשוט מוחק. אז עכשיו, אתה בא אומר, רגע, הוא מתכוון, תשאיר אותו. הוא מתכוון למה שהרב ציודה כתב, לזה הוא מתכוון. עכשיו, איפה אתה מוצא את זה במילים? לא יודע. אני מוצא את זה במילים של הרב ציודה, זו כוונת הרב. ושוב, בעל פה, הכוונה היא, במשפט הזה, שאחרי הברכה של פניה, שבאה לחנך אותנו, ליהנות מהצדדים המושכלים, הכלליים, שאינם שאנחנו אמורים לחנך את עצמנו, ליהנות מהם רוחנית, ולא בגלל ההנאה האישית שלנו בעניין, אלא בעצם הכרת והשכלה שלנו בטוב השם, בחסד השם הכללי במציאות. חוץ מזה, יש עוד ברכה ועוד חינוך שאנחנו אמורים להתחנך, זה להכיר טובה, להכיר תודה, על זה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי, מקיים אותי. על כל מה שברא לחיות בהם נפש כל חי ואני ביניהם, על זה שאכלתי ותודה על זה. חוץ ממה שאני מודה על ההנאה השכלית, ההשכלתית, הכללית, להודות גם על הנאות, כן, גם פיזיות ואישיות. ועל כן, אני חוזר לקרוא בעינייה, אחר כך נראה את נראה אם הרב ציודה שינה פה, בהמשך הוא שינה פחות. על כן אסור לאדם שיטעם כלום קודם שיברך. מדין שתי הברכות לפניה ואחריה, שאתה לומד מקודש הילולים בנטע רווי, אז לומד רבי עקיבא דין חדש. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתאם כלום קודם שיברך. וכן אסור לאדם שיתאם כלום קודם שיברך, כי גם הנעת הטעימה, העונג המשותף אל הקיום, ראוי לברך עליו. אם כי ראוי תמיד להכיר את ההנאה כמצורפת אל התכלית של, את ההנאה כמצורפת אל התכלית של הקיום. ונראה, דאף על גב, רגע, נסביר את המשפט הזה. על כן, אסור לאדם שיתאום כלום קודם שיברך. הנעת הטעימה, טעימה זה שאדם לא אוכל, אלא רק טועם. ועל כל פנים, מטרת הטעימה היא לא לאוכל, אלא לידע את הטעם. עכשיו, שאדם טועם משהו, הוא נהנה מהטעם. הוא לא נהנה, מזה שאתה טועם משהו, זה לא מוסיף לך קלוריות, ולא מוסיף לך אנרגיה. זה רק מוסיף לך השכלה שנובעת מחוויה חושית. ומכל מקום, כן, מזה שלמדת, שלא, שאתה אמור להגיד תודה, או אמור להלל את השם, לברך, משני הצדדים, הצד הראשון של ההשכלה הכללית, ומצד השני של הנאה שנוגעת לך אישית. אז גם על הנאה טעימה, הנאת הטעימה, למרות שהחשיבות של הטעימה היא לא, איך נגיד, היא תפלה לחשיבות האוכל. כשאתה אוכל דבר, אז זה שהוא טעים, הנקודה המטרה העיקרית והחשיבות העיקרית של האוכל זה שהוא מחיה אותך, שהוא מקיים אותך. זה שאני נהנה מזה שטעים, חזי להצטרופי. זה לא עיקר העניין. ומכל מקום תלמד, מאחר שאתה אמור להודות על הנאה שהוא מקיים אותך, נותן לך אפשרות לחיות. מצטרף לזה הנאת הטעימה, הנאה החושית, תלמד. שגם על הנעת הטעימה, העונג המשותף אל הקיום, העונג שמצרף להנאה שיש לך מזה שאתה מתקיים על ידי האוכל, גם על הטעימה ראוי לברך. אם כי ראוי תמיד להכיר את הנעה כמצורפת אל התכלית של הקיום. באמת, באמת, יש אולי מקום לדון, האם על טעימה צריך, האם זה בכלל נקרא הנעה? כי במקום שאתה, זה לא מוסיף לקיום שלך כלום, אתה לא אוכל כלום. אז הרעיון שהאוכל יהיה טעים, אבל אם זה לא אוכל, זה רק טעים, אז אולי זה לא העניין. כי הסברה הפשוטה אומרת שכשאני אוכל ויש לי תוספת חיים על ידי האוכל, אז גם להודות על זה שהיה טעים. ראוי תמיד להכיר את הנאה כמצורפת אל התכלית של הקיום, שהיא יותר חשובה מזה. היא תפלה ומצטרפת לתכלית העיקרית. ונראה, דאף על גב דמתאמת אין צריכה ברכה. זו ההלכה. שמי שתואמת אינה צריכה לברך, היינו, עכשיו הרב מציף פה את ההלכה הזאת, לכאורה בסתירה לדבריו של רבי עקיבא, שאסור לאדם לטעום כלום קודם שיברך. ולכאורה התואמת אינה צריכה ברכה, זה הלכה. זאת אומרת, זה חילוק. זה חידוש הלכה של הרב. היינו בשאין הכוונה כי אם לדעת הטעם ולא ליהנות. אם אדם לא התכוון ליהנות, אלא פשוט רוצה לדעת אם צריך להוסיף מלח, או לא להוסיף מלח, היא תועלת, אם זה היה מספיק חריף, אולי זה לא טוב. אז היא לא מתכוונת ליהנות, היא מתכוונת רק לדעת. בזה, אז יש מקום להגיד, זה הסברה שהמתאמת אינה צריכה לברך. שהרי יש אומרים די גם בבולע דינה, יש כאלה שאומרים שאם המטרה היא רק לדעת, אז אפילו אם הוא ובלה, עוד דבר הייתי צריך להגיד. הגדרת המושג, המושג מתאמת, זה לא הכוונה תואמת ובולעת, אלא הכוונה תואמת ויורקת החוצה. אמנם יש שיטה שאומרת שגם היא בולעת, גם אז לא צריכה לברך. המתאמת אינה צריכה לברך, זה מתי שהיא לא אכלה, רק טעמה. ואם היא בלעה, אז זה כבר נקרא אכלה, אז ודאי צריכה לברך, לא ודאי צריכה לברך. יש כאלה שאומרים שאם זה לא היה, המטרה לא הייתה אכילה, מטרת האכילה הייתה לדעת את הטעם ותו לא, אז יש שיטה שאומרת שלא צריך לברך על זה. אבל התואם כדי להנות, אם הוא תואם בשביל לדעת מה הטעם, ותו לא, אבל אם הוא תואם כי הוא רוצה להנות מהטעם, אז ראוי שיברך על ההנאה לבדה, למרות שההנאה התקינה הנורמלית, בדרך כלל, אם אתה נהנה מהטעם, שאתה אוכל ואתה נהנה מהקיום, ומצטרף להנאת הקיום, גם הנאת הטעם. ובהנאת הטעם, שני טעמים, שני גישות, שני מצבים. אם הוא אוכל כדי ליהנות, אז או טועם כדי ליהנות, אז למרות שהנאה של הטעם אמורה להיות תפילה לאוכל, והיה והוא לא אוכל, גם צריך לברך. כי על כל הנאה ראוי לברך. לא רק הנאה הכללית שאינה נוגעת לגופו, אלא גם הנאה שנוגעת לגופו. ולא רק הנאה שנוגעת לגופו במה שהוא אוכל ומקיים את גופו, אלא הנאה שנוגעת לגופו, והוא נהנה מהטעם. אבל אם הוא לא התכוון להנות מהטעם, הנאה הגופנית, הוא רצה לדעת מה הטעם, ותו לא. אז בזה גם כן שתי דעות. דעה אחת אומרת שבכלל לא צריך לברך, בין שבלה את זה ובין שלא בלה את זה, מאחר שהוא לא אכל לצורך אכילה, זה לא נקרא אכילה, וזה לא נקרא הנאה, כי הוא לא התכוון ליהנות בכלל. ההנאה באה לו בדרך מתעסק, אז הוא לא מברך על זה. ואפילו שהוא בלה ואז יש לו הנאה, אבל הוא לא התכוון לזה. הוא לא התכוון להנאתו, ולכן יש דעה שאומרת שלא צריך לברך. אמנם הרב פוסק, הרב פוסק שאם הוא התכוון ליהנות, אז הוא צריך לברך בכל מקרה. אבל, והיה והוא לא בלה, הוא רק טעם ופלט, אז בזה כולה על מה לא פליגי, שהמתאמת אינה צריכה ברכה. ולא על זה אמר רבי עקיבא, מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתום כלום קודם שיברך. אסור לאדם שיתום כלום קודם שיברך, הכוונה אם הוא טועם על מנת להנות. אבל המתאמת על מנת לדעת, והיה והיא פולטת, כולי אלמה אומרים לא צריכה לברך, והיה והיא בולעת, אז פה יש שיטה שאומרת, היא לא התכוונה ליהנות בקיומה, במה שאכלה, אז לא צריכה לברך, ויש שיטה אומרת, לא, אם בלעה כבר, זה נקרא שיש הנעת קיום, אך הנעת אוכל, אז בדבר הזה, אז כן צריך לברך. מכל מקום, מאיפה למד רבי עקיבא שהמתאמת צריכה לברך? מי שיש שני לולים, לא רק השכלה כללית בהנאה רוחנית, אלא תגיד תודה, תכיר תודה, על מה שברא הקדוש ברוך הוא, הנאה כזאת של נוגעת גם לך אישית. למרות שקודם כל תתחנך להנות מהצדים הרוחניים הכלליים, ומכל מקום, גם על ההנאה שבאה לך אישית, אתה אמור לברך על זה, ומכאן אמר רבי עקיבא, תראה, לא רק שאתה נהנה במה שאתה מתקיים ואוכל, וטעימה זה מין נספח, זה הנאה נספחת להנאת האכילה, ולכאורה אתה מברך על האכילה שאתה נהנה מהקיום ומידת החיים שלך, החיים שנוספו לך, ובטעימה בפני עצמה אז לא נוספים לך חיים. מכל מקום אתה נהנה, תן תודה, תברך. ואם אתה לא נהנה, אז מתאמת אינה צריכה ברכה. כן, ככה אני מבין. כן.
ולמה דווקא נטע רבע לומדים את
כי למדת. ככה פתחנו. נטע רבעי זה משם אתה לומד את הגישה של התורה, את הגישה של התורה להנאות הגוף שלך. אתה נטעת פרי, נטעת עץ פרי, ואתה נמנע מליהנות, וכשאתה מתחיל ליהנות, איך אתה נהנה? במה שאתה מעלה את זה לירושלים. אז המנטליות, הגישה, נלמדת מהדין הזה, מההלכה הזאת, מהדרכה הזאת של התורה. אז מזה אתה לומד, לא רק ביחס לנטע רבעי, שיש שם שני הילולים, אלא בכל הנאות שלך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, שנאמר, ותאמר להם הגפן, החידלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים. אם אנשים שמח אלוקים במהם שמח, מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. רש"י, שאין אומרים הלוויים שירה, שיר של קורבן במקדש, אלא על היין, שמנסחים נסחי מזבח. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין? השירה מורה על התרוממות הנפש למסעות נעלות, שמשקפת ביותה מוכתרת בשכלה בבהירותו. והנה הנפשות מטבעה נמשכות הנה, להרוג לרוממות שלמות היושר והצדק האמיתי. על כן בעת רוממותם יאמרו שירה. אבל היסוד שהאדם צריך לעבוד, הוא שגם הגוף בכל פינותיו יהיה נמשך בפעולותיו לקראת רוממות השירה הנפשית. ואם רק הנפש תהרוג אל ההוד האלוקי, והגוף בהנהגתו יישאר על עומדו הבהמי, הרי הוא נאה דורש ואין האם קיים. וזהו יסוד תורת השם יתברך שנמשלת ליין, שמרוממת בתכונתה אל מרום השירה את הכוחות הגופניים. על כן אין אומרים שירה כי אם על היין, לראות ששלמות השירה היא לכלול הגוף עם הנפש בכל מסעותי הרמות. והיין המשמח לבב אנוש הוא באמת משמח את האלוקים, ביותו לקוח במידה שיורמם כוחות הגוף לעומתם, לעומת התרומות הנפש הרוחנית, להיות עושה בפועל את המושכל בשכל וביושר לב. אמנם לכוונת שיטת ההנהגה שלמה שמביאה תמיד רק לצדק עולמים ושמחה אלוהית, אי אפשר כי אם בדבר השם שהשמחה במונו, כי רק פיקודי השם הם הישרים משמחי לב וטובים דודיך מיין. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא ליין. השירה אמורה להתרומות הנפש למסעות נעלות שמשקפת ביותה מוכתרת בשכלה בבהירותו. אתם יודעים, התורה כולה נקראת שירה. ואתה, כתבו לכם את השירה הזאת, סימה בבני, בפי, למדה את בני ישראל, סימה בפי. והוקשה התורה כולה לשירה. התורה מתחילה בשירה, אז ישיר, מסיימת בשירה. האזינו, כולה נקראת שירה. והתורה היא שירה בגלל שהתורה היא, ודאי בראש ובראשונה, היא פנייה אל השכל. דוד המלך אמר, זמירות היו לי חוקיך, והוא נענש על זה. כי התורה היא לא זמירות. זמירות זה באמת עיקר עניינם, זה הללללה, זה המנגינה. זה ההתרומות הרגשית. אבל התורה היא לא זמירות, היא שירה. שירה זה התרוממות שכלית אל התוכן שהרגש מתעורם, הולך ומתמשק עם ההשכלה הפנימית העליונה, אז פורצת הנשמה הרוחנית העליונה, וזה השירה. מורה להתרוממות הנפש למסעות נעלות שמשקפת ביותה מוכתרת בשכלה בבהירותו. בתפיסה שכלית עמוקה, כללית, זה נקרא בהירות. והנה הנפשות מטבעה נמשכות הנה להרוג לרוממות שלמות היושר והצדק האמיתי. על כן בעת רוממותם יאמרו שירה. הנשמה היא שואפת לגילום עצמותה, ועצמותה זה יושר, עצמותה זה כנות, עצמותה זה צדק. והיה, והיא נמצאת בתחושה רוממה, היא מדהדת את נטייתה היותר עצמית, אז פורצת השירה. אבל היסוד שאדם צריך לעבוד, הוא שגם הגוף בכל פינותיו יהיה נמשך בפעולותיו לקראת עומת השירה הנפשית. שהשירה תפרוץ לא רק מהנשמה, אלא תפרוץ גם על ידי הגוף. ואם רק הנפש תהרוג אל ההוד האלוהי, והגוף בענתו יישאר על עומדו הבהמי, הנה הוא נאה דורש והנאה מקיים. וזהו יסוד תורת השם יתברך שנמשלת ליין, שמרוממת מתכונתיין מרום השירה את הכוחות הגופניים. על כן אין אומרים שירה קים על היין, לראות ששלמות השירה היא לכלול הגוף עם הנפש בכל מסעותי הרמות, שגם הגוף יתרומם אל התחושות הגבוהות, והיין המשמח לבב אנוש, הוא באמת משמח גם את האלוהים, ביותו לקוח במידה, במשקל, לא יותר מדי, שירומם כוחות הגוף לעומת התרוממות הנפש הרוחנית, להיות עושה בפועל את המושכל בשכל וביושר לב, אמנם לכוון הנהגה שלמה שמביא תמיד רק לצדק עולמי ושמחת אלוקים, ושמחה האלוקית אי אפשר כי מדבר שהשמחה בימונו, כי רק פקידי השם הם הישרים, פיקודי השם הם הישרים מסמכי לב וטובים דודיך מיין. אז באמת, להגיד שירה זה ראוי בבית המקדש, אלפים אומרים שירה על היין, כי זה בא להגיד במקום ששם השכל עושה בפועל מושכל בשכל וביושר לב, בהנהגה של שיטה שלמה, שכאשר מרוממים את הגוף, זה מוביל לצדק וליושר, לשמחת עולמים, שמחת השם במעצב. זה במקום שהשמחה באמונו בבית המקדש. כי רק פיקודי השם, הם הישרים שמחי לב וטובים דודיך מיין. אני במחילה רוצה לעצור, כי אני פשוט צריך להתפנות.